אז כן, אנחנו באמונת איתנו, למשמרת תמימותנו בתורה ובארץ. פרק ראשון, ציון במשפט תיפדה. צריך יהיה לחשוב אחר כך, אולי אחרי שנגמור את הפרק, מה פשר שם הפרק הזה? מה משמעות הכותרת הזאת, שציון במשפט תיפדה? כן, נודעתי אמרתו של האמור הרב זצ"ל על שני הפסוקים האחרונים של פרק סמכתת שבתהילים, שבהם מתפרש את כל השתלשלות מדרגותיה ומעלותיה בקודש של התחלת דיגולה של יישוב ארצנו וקיבוץ גוליותינו. אלוהים יושיע ציון. תחילת הישועה המתגלה, המתגלת בדרך טבעי של התעוררות ההנהגה האלוהית בשם ציון. יבנה ערי יהודה, השלב הממשי הראשון של המשך התגלות זו הוא בניין ערים חדשות לעומת ירושלים אשר תושב לקדמותה, בעיקר בחלק הארץ הנקרא בשם יהודה. וישבו שם וירשוע. מובנו השלם של בניין זה, שמתוכו מופיע כל המעשה הגדול של הישיבה והירושה, כי הם, בלשון נסתר וסתמי, כל מיני יהודים, באין הבחנת ערכיהם ופירוטה, התיישבו וירשו שם, בכל מרחבי הארץ וקצוותיה, ולעומת ביאת הכיבוש הראשונה ומצוותיה שבתורה, שבה קדמה הירושה וכיבושה לפני הישיבה וחילוק נחלותיה, יבואו אותה מן התיישבות אל הירושה. זרע עבדיו ינחלוה. קביעות הנחלה של הארץ והתקיימותה המוחלטת שאין לה הפסק, ושגם ירושלים נקראת נחלה, מתבררת מתוך כך להם שהם זרע עבדיו, נוצרי פיקודיו. אוהבי שמו ישכנו בה. המעלה העליונה מיוחדת להם לבני אברהם אוהבי, הקוראים בשמו והדוגלים בו במהלך אמונתו ודרכיו, היא מגלה את הופעת השכינה בארץ וחזרתה לציון במראה האמונה וביטחונה, והשם בעשות טוב. אז כבר אמרנו שבשלבים השני והשלישי, שם כבר ישנם מעלות במדרגות האישיותיות של הכוחות הפועלים, והם מצוינים, מוגדרים כבעלי עניין מיוחד. השניים הם זרע עבדיו. המדרגה השלישית, והיא העליונה, המעלה העליונה, היא מיוחדת להם לבני אברהם אוהבי, שנקראים אוהבי שמו. אז שלב ההתנחלות הוא יופיע על ידי זרע עבדיו, ושלב ההשתקנות יופיע על ידי אלה המכונים על ידי דוד המלך אוהבי שמו. משונים אוהבי שמו מזרע עבדיו, כי זרע עבדיו זה ודאי תואר בעל מעלה, מוציא מכלל הסתמיות הבלתי מוגדרת האלמונית של המתיישבים, של תקופת ההתיישבות והירושה. והנה פה כבר ישנו מגדר, ישנו פה אפיון עם זרע עבדיו. ומכל מקום, אדם שמתארים אותו בתואר שבא לתאר את מעלתו בתור בנו של מישהו, אז מה שנקרא בלשון החבר'ה, הבן של זה מעלה, ויש איתה איזה בעיה, בטח בין תוסי תורה, זה לפעמים ישנה בדיחה יהודית שאומרת, הייחוד שלך מסתיים בך, הייחוד שלי מתחיל בי. אבל בלי ציניות, אז עדיין לא מסומנת, עדיין לא מסומנת המעלה של המדרגה האישית, המעלה האישית, אלא המתנחלים הם מעלתם במה שהם אומנם אינם בעלי מדרגה אישית, אבל הם כנראה כבר בעלי מדרגה כללית. ההכרה, ההבחנה, התודעה העצמית והתודעה הכללית, כנראה היא כזאת שהיא מבחינה שיש פה כבר רציפות דורות, ישנה פה נחלה, ישנה פה המשיכיות הזורמת כנחל. כל מקום שנזכר נחלה מעורר אותנו למחשבת הקודש, כי ירושלים נקראת נחלה, כי לובעת המדעתה אל המנוחה זה שילו, ואל הנחלה זה בית עולמים. ונחל השם את יהודה קודשו על אדמת הקודש, וחרעוד בירושלים, וישראל נחלה, והארץ נחלה, וירושלים נחלה, והנצח זהו ירושלים. אז אין ספק שפה כבר מתנוצצת תודעת הנצח, בניגוד לאוריינטציה החילונית, שהיא לעולם אקטואלית, פרגמטית, מעשית ועכשווית. וממילא בפרספקטיבה של רוח אפנו, משיח השם, החי והקיים, הוא פשוט לא מבחין בהם. זאת אומרת, אין טיפוסים כאלה, אין שמות לטיפוסים כאלה, שהם כל עניינם זה הפה ועכשיו. והאקטואליה והריאליה, שהיא בעומק העניין חסרת כל ריאליות, בגלל שהיא חולפת עם הרוח. אבל מכל מקום, המהלך הוא מהלך שעניינו החזרת השכינה לציון. ועל אף שהשלב הראשון של הישועה הוא מופיע בשם ציון נקודה, סוף דבר החזון הפנימי שהולך ומתכונן פה דרגה אחר דרגה בשלוש קומותיו, הוא חותר להופעת אוהבי שמו שהם ישכנו בה. אוהבי שמו ישכנו בה, זו המעלה העליונה שהיא מיוחדת להם לבני אברהם אוהבי. אברהם הוא היה נקרא אוהבי, וכדוגמתו, לא רק בגלל שהם הבנים של אברהם, אלא כיוון שהתכונה הזאת אברהמית היא חיה בהם בצורה כל כך מלאה, עד שהיא בולטת מאישיותם האינדיבידואלית, מערכם האישי, האישיותי. ועל כן הם כבר בעלי תואר עצמי, הם לא אלה שיחוסם הוא נעוץ במה שהיו להם אבות גדולים, שהם היו עבדי השם, נוצרי פיקודיו, אלא הם מצד עצמם. כי סוף דבר, המבט הנבואי של משה רבנו, הוא מצפה לא רק שהגוי בכללותו יהיה קדוש, כי הממלכה היא תהיה של כהנים. כהנים, זאת אומרת, אצילי רוח, אנשי הדעת, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה, יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. כשהממלכה כולה היא תהיה של האצולה התרבותית, הרוחנית, האישיותית, זוהי ממלכת הכהנים שמפרטת ומגלמת את מרום המעלה העצמית של הגוי הקדוש. והמדרגה הזאת של אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, היא זאת ש ודאי יום יבוא והיא תצא לפועל. ולא תעמוד רק כחזון פנימי אידי בלא מודע הקולקטיבי של האומה ובצו נבואתה, אלא זה יתבטא באופן ממשי, ארצי, פה, עלי אדמות. זה יהיה בשלב השלישי פה, בחזון של דוד המלך, לעתיד לבוא, כי אוהבי שמו ישכנו בה. ישכנו בה, הם ישכנו, הם ישכינו, הקם שכונה, השכן את השכינה, כמו שאומר המדרש. כשהקמת השכונות שלהם היא מכוונת אל אותו משכן פנימי ערכי, כשההכרה היא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכו, בתוכם, כשהם פרסונות, הם דמויות בעלי אישיות, בעלי ערך עצמי, בגלל מעלתם הרוחנית, כי הם אוהבי שמו, הם כאלה שהם בעלי דעת, כי כזכור, כיצד אהבה אשר יואבהו, כפי הדעה אשר ידעהו, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה, כמו שכותב הרמב״ם. אהבת אלוקים יסודה בדעת אלוקים. דע את אלוקי אביך ועובדהו. הבירור הדעתי, השכלי, ומתוך כך המוסרי והאישיותי, שבא לרום תודעתו עד שהוא כובש את כל האישיות כולה, זוהי הדעת וזוהי אהבה. זוהי אהבת שם השם. האישיות באומר חייה, בהווייתה הטוטלית, שהיא מגלמת את האידאה האלוקית, את הדעת האלוקית, את הרעיון היסודי המכונן את כל מדיניות החיים. אלה הם אוהבי שמו והם ישכנו בה. כשהם שוכנים בה, כשהם גרים בשכונותיהם בה, כי בזאת מופיעה השכינה. כשישנה שכונה שכזאת, ישנה ישיבה כזאת, שהיא כולה נעשית מתוך תודעת המעלה והערך והייעוד והאידיאל הכובש לא רק את כללות האומה מצד מגמותיה התרבותיות הכלליות, אלא הולך ומרים אל הגובה הלאומי גם את הטיפוסים הפרטיים במלוא תודעת האחריות שלהם אל חשיפת הגובה הכללי הזה, כי אז זוהי השכינה, זוהי השכנת השכינה, זוהי החזרת השכינה לציון. ברוך המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. אוהבי שמו ישכנו בה. זוהי המעלה העליונה המיוחדת להם לבני אברהם אוהבי, שהם קוראים בשמו ודוגלים בו, קוראים בשם השם, כלומר בעלי התודעה של האידיאל הנשמתי, השורשי, הכללי והנצחי של כל היש, שההוויה כולה על כל מערכותיה ההולכת ומתמצתת, מתרכזת ברוח, באדם וברוחו, בתרבויותיו והציוויליזציות שלו, כשהולכות ומתמצתות בגולת הכותרת של האדם ורוחו, שזה באתם הקוראים אדם, האומה הכללית הזאת של ישראל, שהיא נמצאת ברום מעלתה, כי אז מופיע שם השם הגדול, שכל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. אלה הם הקוראים בשמו ודוגלים בו. זוהי התודעה, וזוהי האחריות, וזהו מסע הנפש, וזוהי מדיניות החיים, שהיא נישאת אל האידיאל הזה ובמסגרת האידיאל הזה. אלה הם הטיפוסים שכך חיים, והם מכונים בשם, קוראים בשם השם או אוהבי שמו, שהיא מיוחדת להם באמת. הגובה הרעיוני והמוסרי ואישיותי ותרבותי הזה הוא מיוחד רק לעם ישראל. זה מה שכל כך מיוחד באותו ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהם קוראים בשמו ודוגלים בו במהלך אמונתו ודרכיו. תודעת החיים העליונה שלהם היא מסורה לזה, ומסלול החיים המעשי שלהם הוא מתנהג על פי זה. זה אמונתו ודרכיו. במהלך אמונתו ודרכיו של שם השם, המעלה העליונה הזו, המתגלמת בהם, באוהבי שמו, היא מגלה את הופעת השכינה בארץ וחזרתה לציון. ובזאת מגיע החזון למלוא שיעור קומתו. במראה האמונה וביטחונה בהשם בסוטו, זו פרפרזה על הפסוק שם בתהילים, פתח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. וכדרכו של הרב צבי יהודה, כשהוא בא לפעמים ברב צבי יהודה איתו, אז הוא משנה את ההרכב של הפסוק או של מטבע לשון, ובזאת מאלץ את הקורא לשים לב למה שהוא אומר. מה ששיגרת הלשון דרכה כל כך להרוס כל חלקה טובה של שכל ושל תשומת לב, כי הלשון מקדים את השכל, הפה מקדים את הלב, וכשמסדרים את המילים אחרת אז אין ברירה אלא לשים לב לתוכן. אז יש פה את מרעי האמונה, כי התודעה האמונית, התובנה האמונית, ההבנה האמונית שמגיעה לכלל תובנה אמונית שהולכת ובונה את מדיניות החיים על פי, איך נקרא לזה, השקפת העולם, צורת אוריינטציית החיים, היא מזינה, היא רואה, היא מפרנסת את את מערכת העיכול הנשמתית הטובת, את מזונה, את פרנסתה, לצורך פעילותה, לצורך מופעה, לצורך חיותה, לצורך התגלמותה. זהו מרעי האמונה, שבטח בהשם ועשה טוב שכון ארץ הוא האמונה, והאמונה היא זאת שמובילה לביטחון בהשם. היה אומר רבנו, מה זה, על השאלה מה זה ביטחון, אז הוא היה נוהג לענות לנו שביטחון זה אמונה חזקה. מראה האמונה זהו ביטחונה של האמונה בהשם. זאת אומרת, מה זה אמונה? אמונה זה קשר להשם, וכשיש קשר חזק להשם זה נקרא ביטחון. בטח בהשם ועשה טוב שכון ארץ, עם רעיית האמונה, מכוח רעיית האמונה. רעיית האמונה, מסביר לנו הרב צבי יהודה את הפסוק, היא המובילה לכך שאתה תהיה ראוי לשאת את שם הביטחון בהשם על שפתיך, ומתוך הביטחון בהשם אתה ודאי אומר לעשות, אומר ואמור ואומר ועושה טוב. כי ברור שהאמונה במלוא משמעותה זה המעשה הטוב. כי כמו שמלמד אותנו אב האמונה, קודש הקודשים של ספרי האמונה, הכוזרי, יסוד החלום העברי, הוא תובע את המעשה הרצוי. זוהי האוריינטציה של יסוד הגות האמונה בישראל. כל מצוותיך אמונה, כי האמונה היא אותה מחשבת יסוד שהולכת וכובשת את החיים כולם, ולא נמצאת רק בתור אידאה מרחפת מעל החיים ואימפוטנטית מלגלם את צורתה בכל רובדי החיים כולם עד היותר חיצוניים שבהם. במראה האמונה וביטחונה בהשם ועשות הטוב. הביטחון בהשם ועשיית הטוב זה הגילום המלא, המיצוי המלא של האמונה, וכשזהו המצב הנשמה ניזונית מזה, והנשמה שניזונית מזה הולכת ומתגלמת, ושורש הנשמה המתגלם בנשמה המתגלמת הוא השכינה, הוא כוח החיים האלוקי המופיע באומה, ובנשמות, שהוא תובע את מלוא שיעור קומתו בתשועת ציון ובניין הרי יהודה, והישיבה שם, והירושה מתוך כך, ומתוך כך ההתבררות שכל התנועה הזאת היא איננה רק רנדומלית או קפריזיונרית של כל מיני בעלי הגויות שהתעוררו יום בהיר אחד עם כל מיני רעיונות שלפתע צצו במוחם ללא שיש להם שום קשר לאיזה יסוד כללי ונצחי, לא כן, אלא מופיעה פה הנחלה, המשכיות, תודעת זרע עבדיו, זה מה שמתגלה בכל התנועה הזאת, והירושה הזאת, ההתיישבות הזאת, היא אינה אלא התנחלות, וההתנחלות הזאת גם היא איננה מסתפקת בסתמיות של תודעה כללית ונצחית, אלא תובעת את ההתאיכות האישית של נאמניה, של בניה, של מופעיה, והיא תוביל לכך עד שהם כולם יהיו אוהבי שמו, ובזאת הם ישכנו בה. חזון האמת הזה, זהו חזון. מי חזה את החזון הזה? דוד מלכנו, אורח אפנו, משיח השם. והוא נוסח שם בצורת תמציתית, בסוף מזמורו שם, בפרק סמכתת בתהילים. חזון האמת הזה הוא שמביע מקודם בפי גאוני ישראל וצדיקיו, כי הקיבוץ הוא התחלת הדיגולה, ונאמר, הקבץ עליו לנקבציו, ועיין ביבמות דף סמך ד' שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל, ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. הוא שקובע מאז לחלוצי ישראל בארצו, מרצי אבניה ומכונני הפרה, את ההכרזה הנדרה, לא נזוז מזה. והוא שמחליט גם אתה לנזכי ישראל, שרידי החרב, המקיימים את פקודת היציאה מטומאת הגלות והעלייה לארץ החיים, ממסירות נפשותיהם וגופותיהם ממש, את הוודאיות הגמורה של האחיזה החיונית בכל הארץ הזאת כולה, בשלמות זכותה ותקיפות שלטונה ותקומתה. יודעים הם ויודעים אנו כולנו כשרידי חרב הם של עם ישראל כולו, ההולך להרגיעו אל מקום מנוחת חייו ונחלתו לעולמים, מתוך שלילת המרגיעה והמנוח לכף רגלו בארצות הגויים, בהתקבץ יחדיו עיוור ופיסח הרע ביולדת, ושב ובנים לגבולם, אשר השם קורא להם לביצרון פלטתם בשיבת ציון וירושלים. לא היה תלוי בי, אז ככה הייתי עורך את הפסקה. בכל מקרה, אין לי ספק שאחרי המילה שיבת ציון וירושלים צריכה להתחיל פסקה חדשה. אבל אולי אפילו אפשר להדביק את המשפט הזה אל הפסקה הקודמת, או לכל הפחות להפריד אותו על כל פנים ממה שיכתב בהמשך. נחזור. חזון האמת הזה הוא שמביע מקודם בפי גאוני ישראל וצדיקיו, כי הקיבוץ הוא התחלת הדיגולה, ונאמר, הקבץ עליו נקבציו, ויין ביבמו דף סמך ד', שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. אולי יותר נכון שאני אפתח קודם בכמה מילים לטובת היער, ואחר כך נדבר על העצים. אז היער של הפסקה הזאת שקראנו, כולה, לא רק איפה שנעצרתי עכשיו, הוא מדבר על החזון אמת הזה, שהוא מופיע ומתגלם בשלושה מופעים. הוא מופיע בהבעה, הוא מופיע בקביעה, והוא מופיע בהחלטה. הוא מופיע בהבאה בפי גאוני ישראל וצדיקיו, הוא מופיע בקביעה לחלוצי ישראל וארצו, והוא מופיע בהחלטה לנתחי ישראל שרידי החרב. הוא מופיע בהבאה בפי גאוני ישראל וצדיקיו את הרעיון הכללי, את החזון הכללי, את התוכן, את הכיוון, את האידאה של החזון. הוא מופיע בקביעה של חלוצי ישראל וארצו, שלא נזוז מזה. והוא מופיע בהחלטה לנתחי ישראל שרידי החרב את פקודת היציאה מטומאת הגלות ועלייה לארץ החיים. עד כאן היה, עכשיו ניגש לעצים. אז עוד פעם, חזון האמת הזה הוא שמביע מקודם בפי גאוני ישראל וצדיקיו, כי הקיבוץ הוא התחלת הדיגולה. ונאמר, הקבץ עליו לנקבציו, ועיין ביבמות, דף צמח דלת, שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל, ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בלימותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח גאולה. כן, בדבריו הידועים של רבי יהושע מקוטנה, בעל הישות מלכו, שקבע אותם גם הרב צבי יהודה בתור המוטו של כל הספר הזה, בתחילת הספר, כי זה הרעיון, זו הדיאגנוזה, זה החזון. הקיבוץ הוא התחלת הדגולה, ונאמר הקבץ עליו לנקבציו, וכשיש קיבוץ אז יש מקבץ, ועצם הקיבוץ מעיד על המקבץ, שהמקבץ דיבר ועושה. וכיוון שישנו קיבוץ, המגמה היא השכינה, שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבעות מישראל, על כל תנאי למופע המהותי, הנשמתי, החיוני, הפנימי, הערכי של ההתרחשות, זו ההתקבצות, על אף שהתקבצות זה משהו כמותי, חיצוני, טכני, מעשי, בכל מקום משמעותו מהותי, משמעותי, ענייני, נשמתי. כי אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבעות מישראל. והאינדיקציה זו הדיאגנוזה של מי רועב הנאמנים של ישראל, אותו גדול הדור של הדור הקודם, רבי יהושע מקוטנה, שהוא יודע להגיד זהו זה. איך זהו זה? כיוון שהוא מבחין בתשוקה. ישנה פה תשוקה, ראינו את התשוקה הגדולה שהיא מקיפה את כל העם מקצה, איננה נמצאת אך ורק באתרויגים, אלא היא נמצאת עד רבה בפחותי ערך, באנשים פחותי ערך, ואין בפחותי ערך, אין בבינונים, וברור שבישרים בליבותם. אבל מאחר שאתה מוצא פה שזה מקיף את כל העם באופן ציבורי, התשוקה היא ציבורית, והיא איננה מופע של בחירה חופשית ותו לא. כי בחירה חופשית במעשה כל כך נעלה, כל כך אידיאלי, כל כך תואם את מה שנאמר, לו זה היה בא על ידי אנשים שזוהי תודעתם וזהו קו חינוכם וזוהי נאמנותם בחיים, כי אז היינו אומרים שזה יוזמתם, כי הם רוצים להיות אנשים טובים וצדיקים, ולכן הם מעוניינים לקיום דברי הנביאים, ואם אפשר בימיהם עוד יותר טוב ודאי, וחייבים בכך. אבל זה שרואים שאנשים שהם פחותי ערך, הם אינם מוצאים את עצמם עם תודעת אחריות ביחס לאומה ולדורותיה ולנצחה ולרוחה ולשכינתה ולאידיאליה ולעבר ולעתיד, כל המילים האלה זרים לרוחם שגסה היא ארצית, מעשית, בכל מעיינה לעסקיהם הפרטיים, הם פחותי ערך. אבל הם גם הם ניסעים על ידי תשוקה רבת ערך. התשוקה הכללית הזאת, זו הנבואה של יערי השם רוח ממרום. זה מה שחזו הנביאים. קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. קרוב לוודאי, כי הוא אומר את הדברים האלה לפני כבר למעלה מ-100 שנים. אולי כבר קרוב ל-150 שנה. ואז כל מה שהיה, מה שהיה, אני יודע, צריך להיות חוזה בעל סדר גודל כזה של רבי יהושע מקוטנה, בשביל להבחין בסימפטומים הקלים של מה שהופיעו שם, ולבוא ולהגיד, זהו. בכל מקום, אז הוא אומר, זה קרוב לוודאי. אבל מה שאצלו היה קרוב לוודאי, אצלנו זה כבר ודאי מכל ודאי, כי ראינו שהוא לא טעה. אבל יש לנו פה עכשיו את האוריינטציה, את תפיסת המצב והשקפת המציאות והחיים וההיסטוריה של הרב צבי יהודה. והוא יודע לומר שגדולי ישראל, שהוא מצא לנכון להצביע על דבריו של רבי יהושע מקוטנה בתור הנציג שלהם, כי הביטוי שלו הוא לא סוליפסי, הוא לא בלבדי, אבל הוא אולי האיכותי מכל המתבטאים בנושא הזה, כי בשורות קצרות הוא מיקד את הנקודה, הצליח להביע בקצרה את העניין. העניין, שורש העניין, מושא העניין, מהות העניין. על כן, הוא הם, גאוני ישראל וצדיקיו, הם מתגלמים כולם ברוח דבריו, בדבריו. רק מה שמניע את הבנתם והבעתם של גאוני ישראל וצדיקיו זה החזון. האוריינטציה של הרב צבי יהודה שיש פה חזון, והחזון הוא לא אך ורק מודל רעיוני שהאדם יכול להעלות את הרעיון שלו במוחו ואיך לומר, לדמות אותו. אצל הרב צבי יהודה החזון הוא אידאה אמנם, אבל האידאה כמו בכלל מושג האידאה כפי שהיא מגוירת בפי הרב ובכתביו, שאיננה במשמעות האפלטונית הקלאסית של המילה הזאת, אלא היא עברה גיור, העלאה, הסרה משיגים והחזרה אל המקור בתוספת מרובה על העיקר. כי האידאה אצלנו, כשאנחנו משתמשים במילה אידאה, משמעותה דעה, כמו דעשה דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק ותמים דעי ממך. והדעה משמעותה לא רק כוח רעיוני כמו שאמרנו, אלא כוח נשמתי, כוח חיוני, כי אין רוחניות, חיוניות, תודעה חיה, חיות תודעתית. זוהי האידאה, זוהי המחשבה היסודית, זוהי האמוניות וזהו חזון האמת. החזון האמת הזה פה הוא בעל כוח פועל וחיות משלו. הוא פועל, הוא מעצב. הוא לא מציאות פסיבית שהיא נתונה למבנה הקוגניטיבי, הכרתי של מבחיניו. לא. פה אנחנו עומדים, אנחנו עוסקים פה בחוכמת הקודש, שהיא משונה מחוכמת החול, שאין בה חיות ואין בה אוריינטציה של נשמתיות, מגמתיות, אורגניות ואופי כללי, אלא אך ורק אוריינטציה אינדוקטיבית שהולכת ובונה את המושגים מן הפרט אל הכלל, והכלל הוא כלל אבסטרקטי, כלל מופשט, שלא מהווה את משמעות הכלל שתורת הרב מדברת עליו. ומתוך כך צריך להבין את המושג כלל בתורת ישראל שמדברת עליו, שכלל זוהי טבעיות, חיוניות, מציאות, זרימתיות, נשמתיות, זוהי הכלליות. חזון האמת הזה, זהו כוח כללי, זהו כוח נשמתי, זהו כוח פועל, זהו כוח מעצב, כוח שהוא מחולל את שלושת התופעות שלפנינו. הראשונה בהם את המבטא של גאוני ישראל וצדיקה. חזון אמת זה, כי כשדוד המלך חוזה, כשדוד המלך מדבר, אז התיאור שלו והחזון שלו זהו מופע של כוח חיים פועל. כי הוא רוח בנו ומשיח השם, וודאי שדוד המלך הוא כוח החיים, תמצית כוח החיים הכלל ישראלי, שמופעו הוא כוח הצדיק שבכל הדורות. ודבר השם אומר פה הרב, הספר לפנינו, פשוט מפתה לפתוח אותו, אז אני אקרא לכם את זה פה מתוך הניסוח של הרב. השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי הוא שכל אלוהי, ורצונו רצון אלוהי הוא. מתגלה אור תוכני זה בצדיקים העליונים, בצדיקים עליונים של הדורות, שרצונם הוא יסוד העולם, ודבריהם דברי אלוהים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוהי עולם בפיהם תמיד. אז דוד הוא כלל כל צדיקי הדורות, הוא כנסת ישראל, הוא התמצית של כנסת ישראל, הוא נפש המשוקה, מהלך תמציתי של האומה כולה. וכוח הצדיקות הזאת של עמך כולם צדיקים, הוא מתפרט בכל הצדיקים, ודאי שהוא מתפרט בכוחות של דוד, שדבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם, שרצונו הוא יסוד העולם ודבריו דברי אלוקים חיים, כי דבר השם אלוקי עולם בפיו. ודבר השם זה לא כמו הדיבור החילוני של האדם, שהוא בא לתאר את המציאות. דבר השם הוא עושה את המציאות. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. ורוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, פי זרעך, פי זרע זרעך, אמר השם אתה עוד עולם. ודבר השם המופיע בפי דוד המלך הוא לא תיאור מצב, אפילו לא תיאור של חזון שעניינו אנטיציפציה של הבאות, כלומר קריאת עתידות, ראיית עתידות. זה לא תוכן רוח הקודש והנבואה, ראיית עתידות. יש אנשים שאומרים עתידות. את ההמונים זה מעניין. אנשי שכל באמת, הם לא מתפעלים מהדברים האלה. אבל המעלה של הנבואה זו יצירת העתידות. זה כוח הראייה שמחולל את המציאות על פי הגובה של החזון. והחזון הזה הוא הולך בפועל. הוא נצרב בעומק הלא מודע הקולקטיבי של האומה בכללות דורותיה, ומשם הוא מהווה כוח מעצב, כוח פועל, כוח שגורם לשאיפה, והשאיפה הכללית שמעצבת את הלא מודע התהומי של כל פרט וגורמת לו לשאוף. וזה יוצא לפועל בצורה יותר בהירה כאשר מחנכים אל זה, ונמצא בצורה גלומה וגרעינית ומסותרת כשמחנכים נגד זה או שמתעלמים מזה. ומכל מקום אי אפשר להכחיד את זה, כי זה הופך להיות טבע, חוק, כוח פועל ומעצב, ובאומה שלנו הוא עשה את תפקידו לאורך אלפי שנים, והנה, עכשיו הוא פורץ. והוא פורץ בתשוקה. והתשוקה הזאת, היא מקיפה את כולה מקצה. ונאמן רוח ישמור דבר, נאמני רוח, רוחה הפנימית של האומה, הם אשר יעלו בהר השם ויקו במקום קודשו, אשר לא יישאו לשווא את נפשו של דוד, זה צד האמונה, כי נפשו של דוד ונאמנותו לרוחו של דוד, זו האוריינטציה האמונית, וישנם נאמני רוח שהם לא נושאים לשווא את נפשו של דוד, ומבחינים בתופעה שדוד יצר אותה, חשף אותה, גילף אותה, עיצב אותה, חתם אותה בתור כוח חי בנשמתה של האומה. ומתוך כך, כשהדברים מופיעים, אז השומרים לבוקר, הם מבחינים כשהבוקר בא, והם יודעים להצביע, זהו, זה זה. חזון אמת זה הוא המביע, והוא המביע מקודם. כי זה הסדר של הופעת הדברים. כמו בלידה, אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. ומשיצא הראש, הוא יצא לאבי העולם. והסדר התקין של הלידה זה יציאת הראש. על כן, בראשית לידת העם מופיע הראש. מופיעים אנשי הראש, גאוניו, צדיקיו של ישראל. ומתבטא החזון, ומתגלם המבט, כי אלוקים יושיע ציון ויבני הרי יהודה וישבו שם וירשוע, והנה זה מתחיל. והתהליך מתחיל קודם כל בהבעת החזון, בהבחנה בו, בהגדרתו, בחתימתו, בפסק שפוסק את חוק הרוח, את חוק האמונה, את חוק האוריינטציה הנשמתית. הנה הדברים מופיעים כבר. חזון האמת הזה הוא שמביע מקודם בפי גאוני ישראל וצדיקיו את הבעה הנהדרה הזאת, כי זהו, העסק מתחיל. חזון האמת הזה הוא שהולך ומתקדם, ולא נשאר רק, איך נאמר, בעולם האידאות, אפילו לא בעולם האידאות העבריות, בעולם האידאות האמיתיות, בעולם האידאות החיות, בעולם האידאה הקדוש של גאוני ישראל וצדיקיו, אלא הלידה הולכת ומתגלמת, הולכת ויוצאת מן הכוח אל הפועל. אחרי שבקע הראש, הולך ומופיע יותר ויותר הגוף. והגוף הוא במציאות של התודעה הנחרצת. הוא שקובע מאז לחלוצי ישראל וארצו, מרצה אבניה ומכונני אפרה, את ההכרזה הנהדרה, לא נזוז מזה. לאותו חזון. זו אותה אידאה, זו אותו מהלך, זו אותו כוח, זו אותו רוח חיים. רק פה הוא מגיע לשלב מפותח יותר של הופעתו. והופעתו היא תודעת העוז. מתבטא בנפשיות של חלוצי ישראל וארצו, שמרצה אבניה, מכונני הפרה, אבל ההצבעה צריך לשים לב טוב למה ש, מה שהרב צידה אומר לנו פה. החזון מתגלם, הוא לא כתב פה במה שמייבשים ביצות, ובמה שמכוננים את הפרה, ומרצים את אבניה. אלא החזון מתגלם בהכרזה הנדרה, לא נזוז מזה. הוא יודע לשים את האצבע על העמדה הנפשית, היא החשובה. המעשה הוא נגזר ממנה, הוא בא בד בבד איתה. אבל העניין המהותני הוא ההכרזה הנדרה, לא נזוז מזה. בהמשך הכתיבה פה, אז הוא יקרא לזה, עוז הרוח בעצמו, לכל פלא מפעלו, לכל חלקי מערכותיו, אשר קם ויהי בקרבנו פנימה, לקומניות עם, תורה וארץ, לתחיית השירית ולרומות הדגל. אבל אנחנו, בעזרת השם, עוד נעליך בזה בפעמים הבאות. אבל בשלב זה אני כבר רוצה למקד את ההבנה שלנו. אחרי ה... הבעת החזון מופיעה פה נפשיות, והחזון מתגלם באופן ממשי בעוצמה הנפשית הזאת, והנפש הזאת היא הגאולה. הנפשיות הזאת היא הרוח המוארית ממרום, כי זה באמת מה שנולד פה, קרי כוח חיים שלא היה עד כה. את הנקודה הזאת הרב ציודה יפתח, כמובן הוא כמובן לא המציא אותה, הוא רק לא הרב ציודה, הוא קרא דאבוע, והוא רק מרחיב את הדברים, את הסוגיות ש שהרב ציוד, שהרב אביו הופיע ברוח קודשו. ומכל מקום, אצל הרב ציודה הדברים מקבלים את התגבשותם הממשית, הארצית, המלאה, הממשית, כמו גם שמהלך המראות ההיסטוריים הוא כזה. הוא ידבר על זה, על היסוד הזה של הנפשיות, הנחרצות, בתור הנקודה שהוא יסמן אותה בתור מבליטה את תוקף קדושת יום עצמאותנו. היום עתיקה גרים, אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותנו. פה, אז הוא מדבר, גם הדברים נכתבו עוד בשלב קצת קודם לתוקף קדושת יום עצמאותנו. זה נכתב בשנת תשז, בתוקף קדושת יום עצמאותנו, זה כבר אחרי שנה אחר כך, והמאורעות הגדולים של השנה שאחר כך. אבל מכל מקום, היסוד הוא אותו יסוד, ההגות היא אותה הגות, התפיסה היא אותה תפיסה, השיטה היא אותה שיטה. רק פה הוא כבר מדבר על אומץ הגבורה ועוז הרוח של אנשי ציבוריותנו, אשר נתכנסו ביום ה' אייר בבית המזכירות בתל אביב, והודיעו למרחבי העולם כולו וממשלותיו כי יש מדינת ישראל, ואלה סברו וקיבלו ברצון וחיוב וכגל של אגוזים, המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים. אחד הוא אומץ הרוח ועוז, אומץ הגבורה ועוז הרוח, אחד הוא עם רוח הגבורה הנשגמה של גיבורי צבאותינו, קדושנו, לכל פלוגותיהם, מוצרי נפשותיהם התאורות על קדושת השם וארצו ועמו ותורתו. אחד הוא מתוך המקור האחד, של עוזר ישראל בגבורה ואותו בתפרה, המוליכו קוממיות לחירות עולם ומחדש ימיו כקדם בתשובת נחלתו וחזרת שכינתו. אומץ הגבורה הזה, במסירות הנפש ובהתמסרות הרוח, הוא הנה הוא יסודם ושורשם של כל הניסים הנפלאות. טוב, זהו נושא מרכזי מאוד, גם במאמר שלנו, אולי אני קצת ארוץ קדימה ואציין ששם המאמר הוא אמונת איתנו, והוא בא לברר את המושג אמונת איתנו. ואמונה, אמונה זה מעמד נפשי. זאת אומרת, ככה נהוג לחשוב, זה לא לגמרי לא נכון. כוונתי לומר שזה נכון, אם כי אפשר להבין את זה עוד בצורה עוד יותר מקיפה, אבל זאת אומרת, זה הבנת היסוד שאמונה זוהי תודעה נפשית. ואמונת איתנו ילך ויתברר שהיא מתגלמת בצורה היותר בוטה בנפשיות הזאת. עוז הרוח הזה שמתגלה אצל חלוצי ישראל וארצו מרצי אבניה ומכוני הפרה בהכרזה נהדרה לא נזוז מזה, זה מופע, איך נגיד, מופע שבה אתה יכול למשש את האמונה בידיים. זה עצם העניין. וילך ויתברר לנו פה בהמשך שעל זה ממוקד המבט של הרב צידה. ומכל מקום פה הוא ממוקם במקום השני, בתור המופע השני של חזון האמת. יש חזון האמת, אחר כך ילך להתברר שחזון האמת הוא המתגלה באמונת איתנו. יש את החזון ויש את האמונה. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בחזון, והחזון הופיע בשלושה מופעים. הראשון שבהם הוא ההבאה בפי גאוני ישראל וצדיקיו, השני שבהם הוא ההכרזה הנהדרה שקובעת לא נזוז מזה. אבל מה שמחולל את זה, כמו שאת ההבאה בפי גאוני ישראל וצדיקיו, מה שמחולל את ההבאה זה החזון. החזון הזה הוא המחולל את הנחרצות הזאת, את הקביעה הזאת, את ההכרזה הנהדרה הזאת, לא נזוז מזה. החזון האמת הזה הוא שמחליט. הוא שמחליט גם עתה לנדחי ישראל שרידי החרב המקיימים את פקודת היציאה מטומאת הגלות והעלייה לארץ החיים ממסירות נפשותיהם וגופותיהם ממש, את הוודאיות הגמורה של האחיזה החיונית בכל הארץ הזאת כולה בשלמות זכותה ותקיפות שלטונה ותקומתה. הרעיון הזה, על אף שדומני שבמה שאני אומר לפניכם כיום, היום, אני חושב שלא שמעתם את זה ממני מאז שהתחלנו ללמוד את הספר. ואיך נגיד, בהשוואה, או בהקבלה, או בתשומת לב לכל מה שהרב לימד אותנו פה מאז תחילת הספר, אנחנו שומעים פה רעיונות חדשים. אבל הסעיף של ההחלטה זה לא חדש לנו. אנחנו כבר עסקנו בו כמה פעמים. יכול להיות שבמקומות שעסקנו, אז פזלנו לפה, אז דפנפנו לפה, והצבענו על מה שהוא מבהיר פה בצורה ברורה. אבל הוא כבר אמר את זה בתורה, בתורה בגאולה, ובעוד. על כל פנים, עניינה של השואה. עניינה של השואה אצל הרב ציודה פה בספר הוא מופיע בשתי נקודות מרכזיות. השואה זה הניתוח הנורא שהוא קורט את הרקמות החיות שמציאותן, מציאותו של הגוף הכללי של האומה, שהוא שוכב קבר והוא בכללותו הסתייד ונאחז בקבר, באדמת הקבר, באוויר הקבר, במציאות הקבר של הגלות, וצריכה לבוא פה לצורך שינוי דרסטי של המרקם הזה של החיים, שהוא לא חיים, זה מוות לאומי, בהיות עם ישראל שוכני קבר ביציאתם לחוץ לארץ, שכוח החיים הולך ומתגבר, ותביעת התחייה הכללית של האומה תובעת את ההיאחזות בארץ, כי אז מופיע האקט הנורא של הניתוח עם כל זוועותיו, שמנתק את הגוף הכללי של האומה מהאחזותו במציאות מסגרת המוות שלו. והניתוח הזה עניינו ניתוח להצלת החיים, להצלת החיים הכלליים של האומה. טוב, אני אומר את הדברים בתמצית, מה שברור שמי שמכיר יודע על מה אני מדבר, ומי שלא מכיר אז ודאי שהוא צריך הסברה הרבה יותר רחבה ממה שאני אומר פה. ומכל מקום, זה יסוד אחד של האוריינטציה של הרצי יהודה ביחס לשואה. אבל יש יסוד אחר, והוא פחות מפורסם. והוא זה שאנחנו מזכירים אותו פה עכשיו. שעניינה של השואה הוא מתן המימד המוחלט לגאולת ישראל. שהגדרת המושג מוחלט, זאת אומרת, מופע שאין בו אפשרות אחרת. המציאות של הכרח, שלו גם תנסה לומר משהו אחר, לא תוכל. זה נקרא מוחלט. והשואה מבררת שגאולת ישראל היא לא אופציה. בין גלריית האפשרויות שבהם עם ישראל יכול להמשיך את ההיסטוריה שלו, שחלקם טובות וחלקם פחות טובות, אולי היפה והטובה מכולם, היא תשועתו ו... שיבתו אל ארצו, ואילו האופציות האחרות הן פחות יפות ופחות אידיאליות, פחות אטרקטיביות. לו זה היה המצב, כי אז חסר היה המצב את אלוהיותו, כי התוכן האלוהי הוא לא גורם במציאות, התוכן האלוהי הוא גורם את המציאות. הוא לא פרט במציאות, המציאות היא פרט בו. ומתוך כך, כשתוכן אלוהים מופיע, המציאות מופיעה. ומה שלא מתאים עם התוכן האלוהי, מתגלה כלא מציאות. אם קבלים אתם את התורה, מוטב. ואם לאו, אין לאו. וכמו מתן תורה, כך מופע הגאולה. זה לא אם אתם נגלים מוטב, ואם לאו, אז תחיו בכל מקום שתחיו. אין לאו. כי הולך ומתברר בשפת המציאות האלוהית, המוחלטת והברורה, שאין יש אלא החיים בארץ ישראל. כי כל מקום אחר אין חיים יהודיים. אין חיים יהודיים, אין אפשרות לחיים יהודיים. זוהי ההחלטה. מה שמחולל את הממד המוחלט הזה, זה אותו חזון אמת. זו אותה ידיעה פנימית. זו אותו כוח נשמתי. הוא שמחליט גם אתה לנתחי ישראל, שרידי החרב, הוא מכניס אותם בתוך המסגרת המוחלטת. ומה המסגרת המוחלטת? שהם חייבים לחיות. אבל לחיות במובן אלוהי, לחיות במובן ישראלי, לחיות במובן יהודי, זה לא להיות בגלות, כי להיות בגלות זה נקרא קבר. כי כי מעת חורבן הבית יצא רוחנו, תרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו. גוף, בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ, זה הקבר. ואם אתה לא בתודעה הזאת, אתה לא מרגיש ככה, ואתה דווקא מרגיש שאתה חי בחוץ לארץ, ואפילו אתה מרגיש כיף חיים בחוץ לארץ. טוב, אבל המציאות האלוהית איננה מותנית ברגשותיך ובהגדרותיך. ואתה ורגשותיך והגדרותיך הם תלויים במציאות האלוהית ובהגדרה האלוהית. בהגדרה האלוהית מגדירה את תחושותיך כרגשות של מוות ואובדנות. חסרות לגיטימיות וחסרות מציאות. וההקשרים האלה הם אינם מן המניין. והחיים זה רק בארץ החיים ובאוריינטציה של אלוקים חיים. הוא, חזון האמת הזה, מחליט גם אתה לנתחי ישראל צרידי אחרת, המקיימים את פקודת היציאה מטומאת הגלות והעלייה לארץ החיים במסירות נפשותיהם וגופותיהם ממש. הוא מחליט להם את מה? את הוודאיות הגמורה של האחיזה החיונית בכל הארץ הזאת כולה, בשלמות זכותה ותקפות שלטונה ותקומתה. טוב, אנחנו קצת זלגתי פה מעבר למסגרת הזמן, אז נעצור פה, אולי נחזור עוד פעם על הדברים בעוד קצת הרחבה בפעם הבאה בעזרת השם. שבת שלום, פורים שמח.